ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, שבוע טוב לכולם. אנחנו מתקדמים היום לכיוונו של רבינו גרשום מאור הגולה. צריך לעסוק קצת בחכמי האשכנזים, כי עסקנו עד עכשיו בריא מיגש, ואנחנו ננסה קצת להסביר איך התורה עברה מאותו מרכז גדול בבבל. הסברנו איך היא עברה לספרד ולצפון אפריקה, יותר נכון צפון אפריקה וספרד. עכשיו אנחנו רוצים להסביר איך היא עברה לאשכנז. יש גם כמה אשכנזים בעולם, אז איך הגיע התורה, איך זה הגיע לשם, איך הדבר הזה הגיע לשם. אז קצת רקע היסטורי. שימו לב שהשם זה שם שרשי נתן לו, השם שלו היה רבנו גרשום, ולקרוא למישהו מאור הגולה זה אומר שהוא דמות מיוחדת במינה, שכאילו הוא מאיר את עיני הגולה כולה בפסקים שלו ובעניינים שלו. וספר רשות שלו הוא קטן יחסית, זה ספר רשות מאז שהוא יצא לאור בניו יורק, יש אותו פה בספרייה. הוא לא יצא במהדורה חדשה, זה תפשין ט"ז, אני מניח שאף אחד מאיתנו עוד לא נולד בשנה הזאת, ומאז עוד לא הוציאו, עוד לא העדירו, עוד לא הוציאו לנו מהדורה יותר חדשה, לפחות למיטב ידיעתי, ולפי הבדיקות שעשיתי לפני העברת השיעור. אז אני חוזר למפה שלנו בצד שמאל. עסקנו בעיקר בקטע של צפון אפריקה וספרד, והיום אנחנו עולים יותר צפונה לכיוון פרובנס, צרפת, אשכנז, זה מתחכך מסתומה באיטליה. שימו לב שזה, אלה למעשה כל המקומות שבהם היו הראשונים. לא היו ראשונים בחלקים אחרים של העולם. דיברנו על חכמי הספרדים, שזה טוניס, אלג'יר ומרוקו, שבגלל גזרות עברו לספרד. היום אנחנו מדברים על אשכנז, על צרפת, על פרובנס, יש לנו פה את איטליה, יש לנו פה קצת באנגליה, תוספות חכמי אנגליה, וקצת במצרים. אז בעזרת השם, בשבוע הבא, בסייעתא דשמיא, נתחיל לדבר על רש"י, יש לנו תשובות של רש"י, ובעזרת השם אחרי זה נדבר על הרמב״ם, וזה מצרים. אז ממילא זה פחות או יותר המקומות שבהם היו ופעלו הראשונים. מגנצה, היום מיינס, הייתה אחת הערים בגרמניה אשכנז אשר קלטו מן הירושה הרוחנית של המזרח. בשני מקורות, הבאנו כבר את ספר הקבלה של הרייבט, מתוארת בצורה חיה העתקת המורשת של התרבות הלאומית מן המרכזים הישנים אל החדשים. אחד מהם מתאר כיצד הביא הקיסר קארל הגדול את החכם רבי מחיר לנרבונה, שהמניח את היסודות לישיבה הראשונה בצרפת הדרומית. על פי מקור שני, הביא קארל את החכם קלונימוס מהעיר לוקה לעיר מגנצה, שם עמדו קלונימוס ובניו אחריו ימים רבים בראש קהילות ישראל. כאן אפשר לעמוד על המקורות אשר מהם קיבלו היישובים היהודיים בצרפת ובאשכנז את ההשפעתם הרוחנית. בבל, ארץ התלמוד מצד אחד, ואיטליה מולדת התרבות האירופאית המערבית מן הצד השני. מקור נוסף היא ספרד. בצרפת הצפונית ובגרמניה, בערים הסמוכות לנהר הריינוס, תראו את המפה למטה, כל אחד רואה שהריינוס חוצה, מפריד בין גרמניה לבין צרפת, כן, הוא מחלק שם. עכשיו תראו כל מיני ערים ש למשל שאנס בצרפת, תוספות שאנס, אנחנו מכירים את את העניין הזה ואת הדבר הזה. לולין, חכמי לולין, אגרות הרמב״ם לחכמי לולין. פראג זה כבר הרבה יותר מאוחר, אבל וורמייזה, שפירה, מגנצה, פרנקפורט דה מיין, דורה, כל מיני מקומות שאנחנו מכירים אותם מצד חכמי ישראל שהיו שם בכל מיני תקופות. אז בצרפת הצפונית ובגרמניה, בערים הסמוכות לנהר הריינוס, הריינוס והריין זה אותו דבר, נתעורר הרצון להעביר מבבל לאירופה את המפעל המופלא של לימוד התלמוד. עכשיו שימו לב, אנחנו נמצאים כבר בחודש טבת. התחלנו במר חשוון, ודיברנו על, על, על איך התורה, יוצאים לגלות, התורה נמצאת בבבל. שם נמצאת התורה, שם הכל מתפתח, שם הגאונים וכו' וכו', והם במקומות אחרים, הם הסמכות המרכזית, לשם שולחים שאלות, הם משיבים תשובות, הכל עובד דרך בבל. וראינו איך שזה עבר לצפון אפריקה ולספרד, עכשיו אנחנו רואים את החלק האשכנזי של העניין, איך זה עובר לצרפת וגרמניה, זה מגיע, זה לא נהיה פתאום. עד כה היו פונים בשאלות אל חכמי בבל הגאונים, עוד בסוף המאה העשירית היו מתקבלות שאלות אצל רב שריר הגאון, ובתחילת המאה ה-11 אצל בנו רב היי גאון, אחרון גאוני בבל. אז כבר הגישו על גדות הריינוס שאור המזרח החל לדאוך, ושהגיעה שעתה של יהדות אירופה להדליק את לפיד התורה. באמצע המאה העשירית נתפרסם החכם יהודה בן מאיר, המכונה ליאונטין, הוא היה רבו של רבנו גרשום מאור הגולה, והוא כנראה ייסד את הישיבה במגנצה. בעיר זו, שבה השתקה משפחת קלונימוס האיטלקית, הוכרז לראשונה כי תפוצות אירופה אינם תלויות עוד במרכז התורני שבבבל, ואכן קם לאירופה גאון גדול, תלמידו של ליאונטין, הלא הוא רבנו גרשום מאור הגולה. הוא האיש שהוא למעשה מתחיל כל המפעל הגדול של התורה באשכנז, והדמויות שאנחנו ניפגש איתן ונלמד עליהן ונדבר איתן הם תלמידיו ותלמידי תלמידיו, רבנו גרשום מאור הגולה. ראשיתו, אז עכשיו ראינו פה את המפה המפורטת יותר, יש לנו פה את המפה הגדולה שלא נותנת לנו שמות, אבל תעלת למן שכל אחד יודע עד כמה זה קשור לצרפת, יש לנו פה איך כל הדבר הזה מסתדר, איך כל הדבר הזה היה בנוי, ואותם שמות של ערים שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים את זה מהספרים, ופתאום אנחנו רואים איך זה מתיישם במפה ומה המשמעות שלו. ראשיתה של היישוב היהודי בגרמניה בימי הביניים לוטה בערפל. מסורות אגדיות שונות מקדימות אותו עוד לתקופת הבית הראשון, ומסורות אחרות לתקופת הבית השני. את כל זה אני קורא מתוך ספרו של פרופסור אברהם גרוסמן, זכיתי ללמוד אצלו, הוא חתן פרס ישראל, מגדולי ההיסטוריונים בדור שלנו, חי בשכונת קריית שמואל פה בירושלים, ויהודי מיוחד במינו, בעירת שמיים שלו ובלימוד שלו ובכל העניינים כולם, והוא כתב שני ספרים, הוא כתב עשרות ספרים, אבל שני ספרים מאוד יסודיים בעניין הזה, אחד נקרא חכמי אשכנז הראשונים ואחד נקרא חכמי צרפת הראשונים, ומתוך הדברים הללו הבאנו את הפרטים שמופיעים כאן לפנינו. אך קשה לקבלן כאמת היסטורית, וככל הנראה יצאו לבטא מגמה מסוימת, הם באו לעולם כדי להוכיח לתושבי גרמניה כי היהודים גרו באשכנז מימים קדמונים, דבר שהיה בו כדי להגדיל את זיקתם אל המקום ואת מעמדם בעיני שכניהם הנוצרים. זאת אומרת שהיהודים רצו להראות שהם חלק בלתי נפרד מגרמניה. כמו כן רצו להראות כי בכל מקרה לא הייתה יד אבותיהם במשפט המוות שנחרץ בירושלים על ישו, ובכך ביקשו לנקות את עצמם מן האשמה שהודחה כלפיהם פעמים רבות. רק מראשית המאה התשיעית מצויות עדויות של ממש על הימצאותם של יהודים באשכנז. קארל הגדול עצמו בא במגע אישי עם סוחרים יהודים, זאת אומרת כשאנחנו מדברים על המאה התשיעית אנחנו מדברים על 800 ואילך, בא במגע אישי עם סוחרים יהודים, וכבר בתקופה זו הועלתה כנגדם האשמה כי הם מנצלים את קשריהם האישיים איתו לשם השגת טובות הנאה והשפעה מעבר למה שהם ראויים לה. תמיד האשימו את היהודים שהם יש להם כל מיני קשרים ולכן הם מסתדרים והם עושים ופועלים וכו' וכו', וזה דבר עתיק יומים. בעם של סוחרים יהודים אלה קשור במאמצים שעשו השליטים, זה כנראה שמות של כל מיני ממלכות, לפיתוח הסחר. מדיניותו הכלכלית של קארל נתנה דחיפה חדשה להתרחבות חיי העיר. בצומתי הנערות ריינוס ומז נעשו בזמנו פעולות מסחריות גדולות מאוד. צריך להבין שלהעביר סחורות באוניות ממקום למקום זה לא הוציא הסוחר של נמל אשדוד שמאמיסים מחולות ונוסעים, אלא זה עבודה מעבר למה שהיה מצוי בכל מקום אחר באירופה הנוצרית של אותם ימים. מציאות זו הביאה לאותם אזורים סוחרים מאומות שונות ובכללם יהודים. בין הסוחרים שהתיישבו סמוך לארמונו של קארל הגדול באכן, שם של מקום, הייתה קבוצה של יהודים, אכן נמצאו גם במקומות אחרים. שני כיוונים עיקריים היו להגירה היהודית לאשכנז, מן הדרום פרובנס וצרפת. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות פרובנס, שימו לב, על שפת הים התיכון בחלק הדרומי של צרפת, ומדרום מזרח איטליה, שגם אותה אנחנו רואים. ההגירה מצרפת הייתה גם היא גדולה בכמותה, המאגרים הביאו מהם מסורות תרבותיות שונות, דבר שעתיד היה לתת את אותותיו באופן ברור בהתפתחותם של חיי הרוח באשכנז למשך שנים הרבה. מאיפה הגיע המנהג האשכנזי? והרבה תולים את זה גם בארץ ישראל, שהמנהג האשכנזי הרבה מושפע ממה שהגיע מארץ ישראל לאיטליה ומשם, אבל לא עוסקים כרגע בפרטים של הדבר הזה, אבל בהחלט יש כאן דרכים לאיך זה עבר, איך זה הגיע ומה היה. מאמצע המאה התשיעית ועד גזרות תתנו, באו אלינו ידיעות על קרוב ל-20 קהילות ברחבי גרמניה. הן מצויות בשני מרכזים, האחד בעמק הריינוס ובסביבה הקרובה אליו, מנגנצה, וורמייזה, שפירה, קוליוניה, טרי ובון, השני בצפון מזרח, על גדות, זאת אומרת, יש פה כנראה עוד נהרות שגם שם ישבו. הישוב בהם מאוחר בדרך כלל לקהילות של עמק הריינוס וסביבתו. עלייתן של ערים אלה והפיכתן למרכזי מסחר חשובים, הם שמשכו את היהודים עליהם. צריך להבין שבלי מסחר, בלי יכולת להתפרנס, בלי חיים ובלי כלכלה, אז גם, אז אי אפשר לחיות. גם אם אתה רוצה לייסד ישיבה או משהו כאין זה, בסופו של דבר זה תלוי באיך מתנהלים החיים שם. בועם נתקבל ברצון על ידי ההגמונים המקומיים אשר ראו בהם גורם מסייע לפיתוח הסחר ולהרחבתו. שלושה גורמים אלה: עליית כוחה הפוליטי של הכנסייה, גידול מידת השפעתה על המוני העם וצמיחתו של מעמד העירוניים, חברו בהדרגה להשפיע לרעה על מעמדם המדיני והחברתי של היהודים, ובעקיפין גם על יצירתם של חכמים. כל זאת למרות שלא חל בפועל שינוי במעמדם המשפטי. הרעה הזו משתקפת היטב במקורות החיצוניים וגם בשרידי תורתם של חכמי אשכנז הנידונים בחיבור זה. את ביטויה מצא מאוחר יותר בסוף המאה ה-11. בעיקרו של דבר הייתה יהדות אשכנז במאות העשירית וה-11 יהדות עמידה ומבוססת מבחינה כלכלית, וכאמור עד לקראת סוף המאה ה-11 היה בדרך כלל מעמדה הביטחוני טוב באופן יחסי. צריך להבין, אנחנו מדברים כבר על תקופות של מסעי הצלב, אנחנו נדבר על זה בתקופת רש"י, רודפים אחרי היהודים, רוצים לעשות להם צרות, זה לא פשוט. כבר אפיין כך את דורו שלו, המחצית השנייה של המאה ה-11, רבי נתן בן מחיר איש מגנצה, מי שנצטרפה עובדה זה למבנה החברתי המיוחד שתואר לעיל, ישוב המורכב מהמהגרים ובתוכם משפחות מיוחסות בתורתם ובמעמדם, אשר השפעתם נמשכה עד תתנו. נוצרה חברה המכירה בערך עצמה ולה שאיפה עזה להקים מסגרת חיים נוחה ובטוחה במידת האפשר. העובדה שהייתה זו מלכתחילה חברה אליטיסטית במעמדה הכלכלי ובערכיה, אמרנו אנשים שהיו מבוססים מאוד מבחינה כלכלית, כאשר במרכזה עמדו מספר מנהיגים גדולים שהצטיינו בעת ובעונה אחת בכושר הנהגתם ובתורתם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על גדולי ישראל, אנשים ששקועים בתורה וחלק מהיצירות שלהם אנחנו לומדים אותם. היא שקבעה את דמותה לשנים הרבה. עצמאותו הרוחנית של המרכז, נכונותם של חכמים במאה העשירית ובראשית המאה ה-11 לחלוק במפורש גם על גאוני בבל, מוסברת גם היא באופן זה של חברתם. הם הרגישו שהם לא תלויים, הם עומדים בפני עצמם, ואם הגאונים אמרו כל מיני דברים שלא נראו להם בהלכה, אז הם פסלו נגדה. הם לא הסתכלו כבר על המרכז הבבלי כמרכז שמחייב אותה, ואי אפשר לחרוג משום דבר. המבנה האמור של החברה והאידיאלים שלה, יש בהם כדי הסבר לערך הרב שתפסו הקהילה ומוסדותיה בתודעתם של בני אשכנז באותם ימים. הקהילה, החברה, העזרה ההדדית, זה היו דברים מאוד מאוד משמעותיים, וזה למעשה ליווה את יהדות אשכנז גם מאות מאות שנים אחר כך, שהדבר הזה שהדבר הזה בא לידי ביטוי בקהילות אשכנז כולם, וסמכותה במאות העשירית והאחת עשרה גדולים היו מן המצוי במרכזים אחרים של הקיבוץ היהודי באותם ימים. זאת אומרת, הנושא של קהילה ואיך היא מתנהלת, היא הקיפה את כל תחומי החיים של הפרט למין לידתו ועד מותו, חברות של חבר קדישה והלוויית המת ודאגה ועזרה הדדית ותמיכות וגמחים וכולי, הכל התחיל משם. תפיסה זו היא המסבירה את הזדקקותם של חכמים מובהקים לסדריו של שלטון הקהל, את חלקם בגיבושו וחיזוקו ואת נכונותם ליטול חלק בהנהגה בפועל. אז זה כדי שיהיה לנו קצת רקע היסטורי, מה בכלל, דיברנו על הרקע ההיסטורי בבבל, דיברנו על הרקע ההיסטורי בספרד, בצפון אפריקה, אז דיברנו טיפ טיפה על הרקע ההיסטורי באשכנז. עכשיו אנחנו רוצים הרי לעסוק בסופו של דבר ברבינו גרשום מאור הגולה. מה היו תולדות חייו? רבינו גרשום מאור הגולה היה אחד מענקי הרוח שעמדו לעמנו בימי גלותו הארוכים והחשוכים, והאירו עיניו באור תורתם. בנס באו, ועל נס מתנוסס שמם לעולם ועד, ורבינו גרשום נוטל חלק בראש. הוא נולד כנראה בצרפת, ויש אומרים במייץ, ועל כל פנים בסביבות הריינוס, בשנת תשכ"ה 965 בערך, והרביץ תורה במגנצה. אנו יודעים כי שם אביו היה יהודה, אבל אין בידינו לומר עליו ולא כלום, משום שאינו נזכר בספרותינו. הכוונה היא לאבא שלו. האבא שלו, רבי יהודה הזה, לא מוכר לנו. אחיו של רבינו גרשום, רבי מחיר, ידוע לנו כמחבר מילו ללשון המקראית והתלמודית, שנקרא בשם אלפא בטא דרבי מחיר, ואפשר גם בשם אבקת רוחל. לא להתבלבל, ישות של הבית יוסף, אבקת רוחל. הבית יוסף כתב שוט אבקת רוחל, כך זה נקרא, אבל זה אבקת רוחל אחר. גוף הספר לא הגיע לידינו. גם שם אשתו של רבינו גרשום, בונה בת רבי דוד, נמסר לנו מתוך כתובה דעיר כסה שכתב לה. נעבדה הכתובה וכתבו, ואז מסתבר שהיא הייתה, תכף אנחנו נראה, גרושה או אלמנה, יש פה את הנוסח של הכתובה. אחר פטירת רבו, אמרנו שזה היה לאונטינה הוא, לימד רבינו גרשום תורה בישיבת מגנצה, ומסתבר שעמד בראשה. דיוק ופשט היו כלי מידתו, ואישיותו הכבירה משכה תלמידים למגנצה שהתאבקו באפר רגלה ושתו בצמא את דברת. נטייתו לדיוק הביאתו לידי כך שהוא העתיק מעצמו בכתב ידו את המסורה הגדולה. המסורה הגדולה זה כל המסורות שיש לנו בתנך, מתי כותבים עם וב, מתי כותבים בלי וב, איך מדייקים, מתי יש יוד, מתי אין יוד, כל מיני עניינים כגון אלו, וכן משנה וגמרה מוגהות, וגמרה כתב ידו הייתה לעיני רש"י. שימו לב, התחלנו בבבל, עברנו לגאונים, דיברנו על הריף, דיברנו על הרים יגעש, עכשיו אנחנו כבר רש"י, הכל דמויות שאנחנו נפגשים בהן, ופתאום אנחנו רואים איך הכל זה שרשרת אחת, איך הכל הולך ומחובר חוליה לחוליה. רש"י החזיק את הגמרה של רבינו גרשום מאור הגולה, ולפי זה הוא כתב את הפירוש שלו. אז מה זה אומר לנו? הוא מסורת בידינו כי כתב פירוש על כל התלמוד, אם כי לא נשארו בידינו אלא קטעי פירוש למסכתות בודדות. ובדרך כלל בתלמוד הבבלי יש לנו מדי פעם הערות של רבינו גרשום. יש למטה פה בדף הזה שפתחתי במקרה, אבל יש בכמה וכמה מקומות רבינו גרשום, והכוונה היא אליו. אין לנו ספר בפני עצמו של פירוש התלמוד לרבינו גרשום.
חלק מהדברים האלה זה דפוס דין הלחומה של הוותיקן להעתיק כתבים, לא רק של רבינו גרשום, גם של עוד...
לא הבנתי.
דפוס דין, בחלק מהעבודה שלהם, שהם עושים בגבול לוותיקן להעתיק.
כן, ברור. מה שהם עשו. וכן ידועות תשובותיו שהשיב לבני דורו, תשובותיו שכפי שראינו לקטו אותם, ואנחנו הולכים ללמוד עוד מעט שתי תשובות שונות לגמרי אחת מן השנייה, והלכות טריפות שחיבר. אחרון חשוב, תקנותיו של רבינו גרשום והחרמות שתיקן לדורו ולדורות. זאת אומרת, כל אחד יודע, זה לגמרי לא פשוט. יש למשל חרם של רבינו גרשום. אם פלויני שלח מכתב לאלמויני, אסור לך לעיין בגוף המכתב. זה חרם דרבינו גרשום. וחדרג, מה שנקרא, בחבר צעירים הרבה פעמים כותבים על כל מיני יומנים שלהם וכולי, חדרג, חרם דרבינו גרשום, שאף אחד לא יקרא את זה ולא יפתח את זה וכולי וכולי. יש עוד עניין שאדם לא יישא אישה על אשתו, יש כל מיני, עכשיו, השאלה אם החרם הזה היה רק לאלף שנים, השאלה את מי זה יקיף, יש בעיות קשות בזיהוי של התקנות, האם הם כולם, אנחנו לא עוסקים עכשיו בתקנות, אבל זה, לדעת שזה דברים לא פשוטים, ונתקבלו ברוב ארצות אירופה. התקנות הללו לתיקון בית ישראל ולשלום הקהילה, מעידות על שר רוח, חוש מפותח והבנה עמוקה בהוויות העולם שנתאחדו אצלו לשיעור קומה גדול. לא הרבה זכו למזיגה שלמה זו כמותו. זאת אומרת, יש לך הרבה אנשים שהם גדולי תורה, אבל אין להם איזו הסתכלות רחבה, אולי נוגע קצת במה שדיברנו בסעודה שלישית, על נבון וחכם. זאת אומרת, אדם יודע תורה, אדם יודע הרבה מאוד דברים, אבל הוא לא מרגיש את עצמו שהוא חייב עכשיו לתקן תקנות שיעשו סדר בכל העולם היהודי, והוא כן הרגיש את הדבר הזה. נפשו התאורה ואופיו החזק נשקפים מתוכן, ואנו רואים גודלו של האיש עצמו, וגם מקצת מסוד השפעתו. ואם זכתה יהדות צרפת ואשכנז לגדולה בלימוד התורה וההלכה ובנו בניין עדי עד, הרי מידי רבינו גרשום הייתה להם זאת. זאת אומרת, כמו שדיברנו על הריף שכל בית ישראל נשען עליו, כל היהדות וכולי, באשכנז רבינו גרשום, ולכן הוא גם קיבל את התואר הזה מאור הגולה. זאת אומרת שהוא מאיר את כל הגולה, הוא עושה איזה משהו מיוחד בתורה שלו, שהניח את היסודות ותלמידיו המשיכו בדרכו והשלימו את הבניין הנהדר הזה. מאור הגולה היה פשוטו כמשמעו ומאורו אור לה, גם בפנקסי הקהילות הקדומים. זה עוד סוגיה מעניינת ומרתקת. יש לנו פנקסי קהילות. מה זאת אומרת פנקסי קהילות? היום אנחנו בעולם ממוחשב, זוג בא להירשם לנישואין, אז בסדר, פותחים את המחשב, רואים מי ההורים, מי השיא אותם, מי פה, מי שם, וכך כל הדבר הזה עובד. כל הדברים האלה עבדו בכתבי יד. מתי אדם מתחתן, מי נולד, מי היה המוהל שלו, מתי אדם נקבר, איפה הוא נקבר, זה פנקסי הקהילות. זה דברים, ושנים האחרונות מוציאים הרבה מהדברים האלה מחדש, זאת אומרת, מוציאים אותם מכתב יד לדפוס, ואתה שומע על כל מיני מנהגים וכל מיני דברים שנהגו בכל מיני מקומות, ואתה מגלה דברים מרעישים ממש. אז הזכירו את שמו בעירת כבוד, שעיר עיני הגולה בתקנותיו, וכן קראו לו מתקן דקול הגולה, והפרשי ראו כי גדול בדורותיו, ואומר עליו רבינו גרשום זכר צדיק וקדוש לברכה, שעיר עיני גולה וכולנו מפיו חיים, וכל בני גלות אשכנז וקיטים תלמידיו הם. בתקופה של גזרות ורדיפות חי רבנו גרשון אין בצרפת ואין באשכנז, הוא הגבר ראה אני גם בביתו פנימה, בנו יחידו אמיר דתו לאונסו. זאת אומרת, במסגרת מסעי הצלב, במסגרת הדברים שהיו, אז הבן שלו התנצר, זאת אומרת, הוא מת בסופו של דבר ולא הספיק לחזור ליהדותו עד שמת בחיי אביו. רבנו גרשום התאבל עליו שבועיים, אבלות כפולה, על אבדת גוף ועל אבדת נפש. ואף על פי שאמרו משומד שמת אין חייבים להתאבל עליו, הוא מרוב ענינות עשה, מרוב הצער ומרוב הכאב שהיה לו שהבן שלו, הוא לא הצליח לשמור אותו במסגרת של העולם היהודי. שנת פטירתו אינה ידועה בבירור. יש אומרים שמת ב-1028, אחרים אומרים ב-1040. אנחנו מדברים על השנים הללו מסביב לעניין הזה שבו רבינו גרשום מאור הגולה הסתלק. עכשיו עוד כמה פרטים אודותיו, ואז נגיע לשתי התשובות שאנחנו מבקשים ללמוד אותם הערב. על קורותיו של רבינו גרשום מאור הגולה ועל קורות משפחתו יש בידינו ידיעות מעטות בלבד, ובכמה שאלות עיקריות עדיין מרובע הספק על הוודאי. אביו של רבינו גרשום, כמו שראינו, נקרא רבי יהודה. רבינו גרשום הזכירו פעמים הרבה בחתימתו על תשובותיו ובאקרוס תיכון של פיוטיו. יש לנו גם פיוטים של רבינו גרשום מאור הגולה. אקרוס תיכון זה מה שאנחנו מכירים מקבלת שבת. זאת אומרת, הפירוש של המילה ביוונית, חתימת השם בראשי השורות. זאת אומרת, אם רבי שלמה הלוי אלקבץ כתב את לך דודי, אז הוא הכניס את השם שלו, שלמה הלוי, בתוך תחילת הבתים של לך דודי. אז גם יש כמה פיוטים שהאשכנזים אומרים בסליחות וביום הכיפורים שחיבר אותם רבינו גרשום מאור הגולה, כמדומני שמכירים 10 פיוטים שלו, יש ספרון דקיק של מוסד הרב קוק, שמתוכו גם לקחתי את תולדות החיים, ששם מופיעים הפיוטים הללו. לא הגיעו אלינו כל ידיעות אודותיו, ואף לא נודע אם היה תלמיד חכם, אך הוא זכה לבנים וצאצאים שנינו לפחות במשך 4 דורות עם גדולי החכמים שבאשכנז. אחי רבנו גרשום, רבי מחיר היה אף הוא בזמנו תלמיד חכם מפורסם. אשתו של רבנו גרשום מאור הגולה הייתה מרת בונה בת רבי דוד. בשנת 1013 על כתובה חייבים לכתוב תאריך, ומצאו את הכתובה הזו. תארו לעצמכם, נשמרה כתובה מ-1013, הכתובה המקורית. כתב לה שטר כתובה חדש במקום כתובתה הראשונה שעבדה. משטר זה נלמד כי אלמנה הייתה כאשר נישאה. מדעבד קדמנה, זאת אומרת, זה שחזור של שטר כתובה שנאבד, אסור לאדם לחיות עם אשתו בלא כתובה, ואם נאבדה הכתובה, צריך לכתוב כתובה חדשה. לכן, מה עושים היום? היום בכל חתונה יש את הכתובה שהחתן והכלה מקבלים, ומעבירים העתק לרבנות. למה מעבירים העתק לרבנות? גנזק של כל הכתובות, אם חלילה יש שריפה, ייעלם או משהו כאין זה, הולכים, מוציאים את העתק, כותבים אותו מחדש ועושים כתובה במקום הכתובה הזו. מדעה וקדמן חתימון מלתת בשתי עשר יומים ליחד בשבט שנת 4770 ותלת לבריאת העולם למניין דאנחנו רגילים למימנה במגנצה מטה בעיר מגנצה. וחבי גרשום ברבי יהודה לקדמן וכך אמר, אנא נסיבת אינטתה מן קדמת דנה ושמע בונה בת רבי דוד ומקמי דנסיבת לי לפני שהתחתנה איתי. מה היה לה? ארמלת העבד, היא הייתה אישה אלמנה והוא התחתן איתה. אפשר אם כן שאף רבנו גרשום נשאה באלמנותו ואשתו השנייה איתה, אך אין לכך כל הוכחה מפורשת. במקורות נזכרים שניים מבנם, אך גם כאן עדיין מרובה הספק על עבדי. על אחד מהם נמסר שהמיר דתו, לא ברור באינו נסיבות הסקל. הדבר נמסר לראשונה משמו של הרש משנס. שנס זה עיר שראינו אותה, ראינו אותה קודם במפה שאיינו בה, עיר בשם המיוחד הזה, שנס, עיר שנמצאת בצרפת, ומשם אנחנו גם שומעים על ראשונים שחיו שם. שבנו גרשון התאבל על בנו כשנשתמד 14 יום, קל וחומר לשכינה יהודה לדיון. את זה אנחנו לומדים מאיפה? ממרים, שמרים שם מחכים עד שיגמרו ימי האבל. ממקור זה משמע שרבינו גרשון יתאבל על עצם ההמרה, והוא הקל וחומר המצוין. מאידך, משתי מסרות אחרות של המערם נראה שיתאבל עליו לאחר מותו. משומת שמת אין חייבים להתאבל עליו, ואף על פי שרבינו גרשון יתאבל על בנו שבועיים, לית אילכת הכבטי, לא פוסקים הלכה כמוהו, אין אבלות של שבועיים, אבל מרוב הנינות עשה, להפוש את צער הוא עבד שלא זכה לשוב בתשובה. שהבן שלו התנצר, עבר על הדת, והוא לא הצליח שהוא יחזור בתשובה וימות כיהודי. מאחר שמסורות שונות אלו הובאו על ידי רבי יצחק ברבי משה מבינה, שאנחנו מכירים אותו כבעל האור זרוע, זה הספר דרך אגב שמביא לנו איזה סיפור מפורסם, ואיפה כולם מכירים את האור זרוע, מה הסיפור הכי מפורסם שהוא מביא? כולם פה מכירים את זה, רק אולי לא יודעים שזה משם. על רבינו אמנון ממגנצה על תפילת ונתנה תוקף, על האצבעות המקוצצות שהביאו אותו לתפילה וכולי, זה מופיע באור זרוע. האור זרוע מספר את זה. או נתלו בו, נראית הדרך הבאה ליישב את הסתירה שביניהם. מיטת הבן או הריגתו הייתה סמוכה מאוד להמרתו. לכאורה אף נראה היה למצוא סיוע להנחה זו מהגעה בשם האור זרוע המצויה בפסקי הראש, ובה הוצמד המעשה לדין הנהרג בידי נוכרים. נהרג בידי נוכרים מתוך רשעו, אבל היא כפרה ומתאבלים עליו. למרות שהוא אמיר את הדת, אבל מכיוון שהוא מת וכולי, אז מתאבלים עליו. רבינו גרשון התאבל על בנו, אך במקור הדברים באור זרוע, ובא המעשה בדיון על אבלות על מת בתוך ראשו ונהרג מתוך ראשו, ואין להחליט בבירור לאיזה משניהם התכוון רבי יצחק בהבאתו מעשהו של רבנו גרשו מאור הגולה. הלשון מיהו בשעת השמד אינה מתה את הדעת להסמיך הלכה זו דווקא למקרה של נהרג. זאת אומרת, תבינו מה עושה אדם, מה עשה אברהם גרוסמן הזה. הוא מלקט מכל הספרים שהיו, זה ספרי הלכה, אבל פתאום פה משפט, ופתאום פה, ומתוך זה הוא מנסה לבנות את הסיפור ההיסטורי. אין לנו תיעוד היסטורי מסודר של כל התקופה ומה היה. בנוסח שבמורדכי הישן נאמר שרבינו גרשון התאבל לבנו שהמיר עם אמו ומת. גם אמו, זאת אומרת אשתו של רבינו גרשון, על אמרת האם אשת רבינו גרשון לא שמענו ממקור עצמאי אחר, ועדיין ספק אם ניתן לקבל עדות זו כמהמנה. מסתבר שטעות מעתיק היא בלבד שנתן מן השורה הבאה לאחריה, קטן בן שנה או שנתיים שהמיר עם אמו ומת. אז זה שאלה, זה לא שהוא אומר שזה מה שקרה. לדעת כמה חוקרים המיר המן בגזרות במגנצה, אך זו השערה, בידינו ידיעות על גזרות נוספות ואחרות נעלמו מאיתנו. הניסיון למצוא לכך הוכחה מן הכתובה בטעות יסודו. הבן השני נזכר ברשימת יוחסין מן המאה ה-14, זאת אומרת 400 שנה יותר מאוחר, ואלה תולדות יצחק אשר העתקתי וכו' וכו'. עכשיו כמה מילים על תקנות רבינו גרשום מאור הגולה, שזה דבר שמאוד ידוע וכולם מכירים אותו. בעשרות מקורות, בספרים, בכתבי יד, מיוחסת קבוצת תקנות לרבינו גרשום מאור הגולה. חלק ממקורות אלה זהים ותלויים זה בזה, בחלקם מצויים שינויים רבים ומעטים. שאלת בעלותו של רבינו גרשום עודנה מוטלת בספק ושנויה למחלוקת. למעשה, זו פרשה סתומה מבחינות הרבה. לא ברור בדיוק מה זה. אז אמרנו, לשאת שתי נשים, לעיין במכתב שמישהו שלח למישהו, מה עושים עם זה? זו פרשה סתומה מבחינות הרבה. מספרן של התקנות, נוסחן המקורי, זמן התקנתן, הגוף שהתקינן, והיקף חלוטן מבחינה גיאוגרפית וכרונולוגית. אנחנו מכירים על אותה דרך את צוואת רבי יהודה החסיד, יותר מאוחר מרבינו גרשום מאור הגולה, שזה כבר אומר שאדם לא יתחתן עם אישה שהשם שלה כמו השם של אמא שלו, כי אז הוא יקרא לאשתו בשם ומה זה השם של אמא שלו. ולמשל, אם יש לך פה חלון ואתה רוצה לסגור אותו, תשאיר פתח קטן. אז גם שם יש דיון האם רבי יהודה החסיד גזר את זה רק על משפחתו, זה הייתה איזה צוואת רבי יהודה החסיד, זה היה רק לצאצאים שלו, או זה משהו שהתפשט בכל ישראל. כל מיני דברים, ששני אחים לא יגורו ברחוב אחד, אחרי שמתחתנים כמובן. קיצור, כל מיני עניינים וכל מיני דברים שמופיעים, ויש על זה הרבה דיונים אצל הפוסקים, עד כמה הדברים הללו מחייבים ומה המשמעות שלהם. ספקות אלה נובעים מן העובדה שהתקנות הללו לא הגיעו אלינו בצורתן המקורית, ונשתמרו רק במקורות המאוחרים הרבה לזמנו של רבינו גרשום מאור הגולה. אין לנו את התקנות בכתב ידו, ואנחנו יכולים לדעת מה המשמעות שלהם. יתר על כן, אף לא אחת מעשר התקנות מיוחסת לרבינו גרשום בשרידי תור אדם של תלמידיו, ששימשו כמנהיגי קהילות וכמורה הוראה באשכנז ומחוץ לה. מה זה? כי במהלך הדורות אמרו תקנות זה מיוחס לרבינו גרשום מאור הגולה, אבל בא לך חוקר שמנסה לברר טוב מאיפה זה מתחיל, אז הוא מגלה שיש כאן כל מיני טעויות היסטוריות, מייחסים את זה לא, זה לא ברור שהוא באמת כתב את הכל. אין איזה מסמך שאומר אלו התקנות שתקיים רבינו גרשום מאור הגולה במקום פלויני, בזמן פלויני וכו' וכו' וכו'. על אף הדיון הנרחב בסוגיה זו בספרות המחקר, לא ניתן גם אתה לקבוע במסמרות. שימו לב, למרות שחוקרים ומטפלים ויש היום המון כתבי יד וגניזה וכו' וכו', כשהוא כתב את הספר לפני 40 שנה בערך, הוא אומר לא ניתן לקבוע במסמרות. המסקנות שהוצאו רחוקות זו מזו מן הקצה לקצה, החל בייחוס כולנו רובן אל רבינו גרשון, וקלה בשלילתה המוחלטת של בעלותו עליהם. עובדה אחת ברורה היא, רבינו גרשון תיקן תקנות ביחס לחיי הציבור, ביחס לחיי הפרט, ניתן לקבוע זאת מבלי להיזקק לחטיבת התקנות הנזכרת לאל, השנויה עדיין במחלוקת. כך עולה ממקורות מאמנים וקדומים שידונו להלן, דאגתו לכלל, הכרתו העצמית, בכוחו ובמעמדו, ותחושת האחריות המוטלת עליו, כמנהיג הציבור עולות בבירור גם מתקנות אלה. שזה מה שהעניק לו את המעמד המיוחד של רבנו גרשום מאור הגולה, שהוא העיר את כל הגולה בתקנות שלו. מה הוא כתב? אנחנו בסוף רוצים להגיע לתשובות שלו. מה הוא כתב? יצירתו הספרותית. יצירתו הייתה רב גוונית והקיפה כמעט את כל ענפי הספרות הרבנית. פסקים, פירושים לתלמוד, תשובות, פיוטים, ענייני נוסח ומסורה של התלמוד והמקרא, וכנראה גם פירוש לספר יצירה. ספר יצירה זה ספר קבלי שמיוחס לאברהם אבינו, והוא כנראה כתב פירוש, זה ספר שיש לנו אותו היום. אנחנו יודעים מה זה ספר יצירה. מה?
שתו ברמב"ם.
גם בישיבה.
יש אותו גם בישיבה, יש אותו גם בבתים של כל מיני יהודים פשוטים. ספר שקיים. רב גווניותה של יצירה זו והאינטנסיביות שלה בולטים יותר בהשוואה לשרידיה של היצירה הספרותית מן התקופה שקדמה לרבינו גרשון ומזו לאחריו. זאת אומרת, למעשה, זו היצירה התורנית הראשונה שיצאה מאשכנז. בבבל יש לנו אלפי תשובות של הגאונים. הריף השאיר לנו את כל הריף על התלמוד. רב היי גאון, ראינו הרי ניגש שעסקנו בו בפעם הקודמת, ראינו שיש פירושים שלו למסכתות. פה מדובר על גדול שכתב גם פיוטים, גם פירושים, גם פסקים, גם מתעסק במסורה וגם מתעסק בקבלה. זאת אומרת, כל הדברים הללו יצאו מתחת ידו. אמנם רק שרידים מעטים מן התקופה שגדמה לרבינו גרשום הגיעו אלינו, אך ניתן לקבוע כי ההבדל איננו כמותי בלבד, אלא בחלקה היא שונה אף באופיה. פריחה ספרותית זו הגדילה את פרסומו של רבינו גרשום ואת כבוד ישיבתו, ויש לראותה כאחד הגורמים העיקריים במשיכתם של תלמידים גם ממקומות אחרים ורחוקים. צריך להבין, איך אדם מתפרסם? איך אדם מכירים אותו? איך אדם יודעים אותו? אין הרי שום אמצעי דיבור, אין שום אמצעי פרסומת בימים שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו מדברים לפני למעלה מאלף שנה. לפני למעלה מאלף שנה, איך בכלל יודעים שבמגנצה יש אדם כזה? אבל אם הפסקים שלו יוצאים, ואם יוצא פירוש שלו לתלמוד, ולומדים ועושים, אחד אומר, רגע, אני אשא לישיבה שלו, אני אלמד אצלו. וכך הדברים מתפתחים. ייתכן מאוד שרבינו גרשום ראה בזאת אחת ממטרותיו החשובות בחינוך תלמידיו. סיוע נוסף לכך מן המסורת, שגם חלק מספר הדינים של רבי יהודה הכהן נכתב לפני רבינו גרשום. עכשיו יש פה עניין של פסקים והנושא שאנחנו עומדים בו, שאלות ותשובות. תשובות רבינו. מרבינו גרשום הגיעו אלינו תשובות יותר מאשר מכל חכם אחר באשכנז הקדומה, למעט רשי שבן צרפת הוא. זאת אומרת, אשכנז היא יותר גרמניה, רשי פרובנס, צרפת. אנחנו בעזרת השם בפעם הבאה נתחיל לדבר על רשי, יכול להיות שרשי יצריך אותנו יותר משיעור אחד, ובאופן יחסי נעשה בהם שימוש רב על ידי חכמי אשכנז וצרפת המאוחרים. מספרן של התשובות אשר בעלותו עליהם ברורה היא עולה על 100. זאת אומרת, 100. אני רק אומר שמזעת השם נגיע לרשב"א, אנחנו מדברים על אלפים. הרשב"א זה השוט של הראשונים הגדול ביותר, מבחינת מספר התשובות. מה שהיהודי הזה בשנת תשט"ז, אז אמרנו שהוא מנה כאן תשובות. כמה תשובות הוא הצליח למנות, ויכול להיות שמאז מצאו עוד, עוד דברים, אבל הוא מונה פה, הוא מונה פה 76. 76 תשובות שהוא מונה פה. כמובן שהספר הזה של פרופסור גרוסמן נכתב הרבה שנים אחר כך, אז כנראה שכבר מזהים עוד תשובות, ויכול להיות שמישהו עובד עכשיו על הוצאת תשובות, ואולי הוא מגיע לעוד כתבי יד ועוד דברים, אבל בערך זה המספר. אך אין ספק שתשובות נוספות שלא נכללות בתוך העשרות הרבות של השו"ת האנונימיות, אנונימיות הכוונה היא שאין להם שם, שאתה לא יודע מי כתב את התשובה, שנשתמרו בספרות בדפוס ובכתב יד, אשר מקורן בחכמי אשכנז הראשונים. 77 מתשובותיו כונסו ופורסמו על ידי איידלברג. זה הדבר הזה שאמרנו אותו, הזכרנו אותו. יש להוסיף עליהם את המצויות בדפוס משכבה הימים ונשמטו, אחרות שראו אור בינתיים, וכאלה התמונות עדיין בכתבי יד אשר בעלותו עליהם ברורי. חלק גדול מתשובותיו נשתמר כקובץ אחיד בכתב יד מונטיפיורי 98, המצטיין כאמור בנוסחאותיו המשובחות. תשובות אלה פורסמו ברובם על ידי יוד מילר בתשובות חכמי צרפת ולוטיר. יש לנו את הספר הזה גם בספרייה בישיבת הכותל, תשובות חכמי צרפת ולוטיר, שבהם מנויות הרבה מאוד מהתשובות של רבנו גרשום מאור הגולה, ובתשובות גאוני מזרח ומערב, גם זה מצוי אצלנו. הם הגיעו לנו כמעט בשלמות, כולל השאלות עצמן, אף על פי כן הושמטו בחלק גדול מהם שמות השואלים, וחלק מפתיחותיו ומסיומיו של רבנו גרשום מאור הגולה. הזכרנו את זה, ונזכיר את זה עוד פעמים רבות. מכיוון שהתשובות עברו העתקה, המעתיקים רצו לחסוך את מה שהיה נראה להם לא חשוב. אז מה זה נפקמינה למי שלחו את התשובה? לנו זה נפקמינה עצומה, כי היינו יכולים לראות מאיפה שלחו תשובות לרבינו גרשום, מאיפה שלחו שאלות לרבינו גרשום מאור הגולה, ולאיפה הוא השיב. אבל אם השמיטו את זה, כי זה לא חשוב, כי אמרו, טוב, רק השאלה והתשובה, זה מה שחשוב, מה זה משנה אם זה למוישה כהן, לדוד לוי, או ליצחק אביגדור, או לא משנה למי. עכשיו, אם היה לנו את הידיעות האלה היום, זה, אתה יכול סביב זה לבנות מערכת שלמה. שאלות אחרות שלו נשתמרו במצב טוב בשו"ת מהר"ן ובשיבולי הלקט לרבי צדקיה ברבי אברהם, רבי צדקיה הרופא שהיה באיטליה, והוא מצטט בהרבה מאוד את רבנו גרשום מאור הגולה. בודדות נוספות הובאו על ידי ראשונים ואחרונים. חטיבה רצופה של שו"ת קדומות, של שאלות ותשובות קדומות, נשתמרה בשו"ת מהר"ן, דפוס פראג, כפי שעולה ממקבילות מדרכיהם מהר"ן, הכוונה היא למהר"ן מרוטנבורג, בעזרת השם גם אליו נגיע. תשובותיו עוסקות בנושאים מגוונים ושונים מכל תחומי ההלכה, אך בעיקר בדיני ממונות, ומשקפות את הפעילות הכלכלית של היהודים ונובעות ממנה. אנחנו נראה היום תשובה בענייני כלכלה שמספרת לנו איך העולם התנהל באותם ימים. לא יאומן כי יסופר אם לא היה מופיע בשו"ת רבנו גרשום מאור הגולה, לא היינו מעלים בדעתנו שיש דבר כזה. שו"ת אלה משמשות מקור היסטורי רב ערך לחקר מעמדם החברתי והכלכלי של היהודים ודרכי ארגונם הפנימי. אפשר שרבינו גרשום בעצמו ריכז כבר חלק מתשובותיו יחדיו. בסימן צדיק ב' בתשובות חכמי צרפת ולוטיר כתב, כבר כתבתי למעלה ש, והדברים מצויים שם, אך ייתכן שהיה בקובץ אחד וכו'. עכשיו אנחנו מבקשים לראות שתי תשובות. בואו נתחיל בסימן למד ב', הוא נמצא בעמוד האחרון בצד שמאל, שאלה בענייני תפילה. ותראו שאלה שהיא מעשית עד היום. אנחנו מגיעים לראש השנה וחל הברית בקהילה. מתי עושים את הברית? בתפילה בראש השנה. האם לפני קריאת התורה, אחרי קריאת התורה, לפני תקיעת שופר, אחרי תקיעת שופר? זה גם שאלה בשבת, מתי עושים בריתות בשבת וכולי. ותראו, הדבר המיוחד זה התשובה שלו, איך הוא השיב תשובה ומה הוא הציע לעשות. אם עושים כך הלכה למעשה, זה עוד דיון. אבל מה הראש? מה ההיגיון שיש בדבר הזה? אם יש למול נער בראש השנה, אמר רבא מרי רבי יהודה ברבי קלונימוס, בשם מרנה ורבנה, רבי יהודה החסיד בשם רבי שמואל החסיד, שאמר בשם רבי קלונימוס הזקן, בן רבינו יצחק בן רבי אלעזר הגדול, שירא במגנצה מילה בראש השנה, ושאלו לקדושים אשר בארץ רבי גרשון ברבי יהודה מאור הגולה, ורבי שמעון הגדול ברבי יצחק, זה היה החברותא שלו, ורבי יהודה הכהן, שעשה בעל ספר הדינים, ורבי יהודה הגדול שהיה ראש לנהרגין, ושאר בני הישיבה הקדושה, והורו כולם למול הנער, לאחר קריאת התורה וההפטרה, קודם שיתקעו בשופר. זאת אומרת, עושים את הברית לפני תקיעת שופר. למה? כדי שתהיה ברית מילה, דחופה לתקיעת שופר, שיזכור לנו הקדוש ברוך הוא ברית אברהם והקידת יצחק. הרי נשחט תמורו עיל, ומעיל הזה לקחו ושופר וכו' וכו', והביאו סמך לדבריהם, מטבע שטבעו חכמים בתפילת היום, וקיים לנו השם אלוקינו את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה, ותראה לפניך הקידה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, דהיינו ברית מילה, ואחר כך הקידה. מה זה?
ברית תחילה.
כן, ברית תחילה, ואחר כך הקידה, דהיינו תקיעת שופר. זאת אומרת, ותראה לפניך את הברית ואת החסד, ותראה לפניך הקידה שעקד על גבי המזבח. אז קודם כל אנחנו מדברים על ברית, ואחר כך על תקיעת שופר, שנשחט תמורו עין. ועוד, דחתימת הברכה ועקידת יצחק לזרעו, יש שם סוגריים בכל המחזורים, לזרעו של יעקב וכו', אני חושב שפעם עברנו על זה שיעור, ועקידת יצחק לזרעו היום תזכור ברחמים, וחותמים שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. זאת אומרת שהברית היא לפני תקיעת שופר. עכשיו, אתם חושבים שיוצאים משיעורים ולא נכנסים לכל מיני דברים, זה המצאה של ישיבת הכותל בשנת תש"פ? תנוח דעתכם. והרבה מבני הישיבה הקדושה היה קשה בעיניהם להקם תקיעת שופר כל כך בשביל המילה. הלכו מסתומן להתפלל במניין אחר, כי רוצים לשמוע תקיעת שופר. מה, אנחנו נוותר על תקיעת שופר? עושים משהו בישיבה? רבינו גרשו מאור הגולה, אבל אמרו, לא, יש מניין, גומרים קודם, מסתדרים, עושים וכו' וכו'. אמר החכם מכל אדם, מה שהיה הוא שיהיה, הכל עובד אותו דבר. אז הם באו ואמרו לראשי, מה, אתה מעכב אותנו מתקיעת שופר? עכשיו ברית מילה, ברית מילה יש כל יום, מה זה תקיעת שופר? פעם בשנה, בעזרת השם שנהיה בריאים, ראש השנה הקרוב, יום אחד, אין לנו תקיעת שופר. תשפ"א, א' דראש השנה בשבת, אין תקיעת שופר. איזה גדול בפני עצמו. אז, ורצו לדחותה עד גמר כל התפילה, וישיבם רבינו גרשום, אם אין מילה, אין תקיעת שופר בעולם, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה. ועוד המצוות מילה קדמה לתקיעת שופר. שפרש את כל המקורות, אור זרוע ראש השנה, מקור התשובה, הרוקח, נזכרת התשובה, בקיצור מורדכי וכו' וכו'. תראו איך מפסוקים, הוא מדייק את ההלכה. הוא מדייק את ההלכה שמה? שהברית צריכה להיות לפני תקיעת שופר. וכל בחורי הישיבה צועקים חמאס, בסדר גמור, יש סדרים, יש עניינים, צריך לעשות את מה שעושים, ולא צריך להיבהל. סליחה, והישיבה צריכה להתנהל כמו שהיא, וממילא, קודם עשו שם ברית, ואחר כך תקעו שם בשופר, ובא לציון גואל. זו תשובה אחת. התשובה השנייה עוסקת, אני אומר, זה שיטה. זאת אומרת, מתוך הפסוקים, מתוך הדיוק בנוסח, מזה הוא הבין, לא הייתה לו מסורת. הוא לא אמר, כך ראיתי שעשה הגדול הזה, או כך שמעתי מרב הייגאון, או שמעתי מהדברים האלה. אין. הוא למד פשט בפסוקים ואומר, וזה עקבי, הוא ככה עובד לאורך כל הדרך. כאן יש תשובה מרתקת בענייני חושן משפט. והיא מהווה מקור היסטורי להתנהגויות מוזרות ביותר שהיו נהוגות באותם ימים. ואנחנו נראה אותה. אנחנו קצת מאחרים היום כי התחלנו מאוחר, כי היו חבר'ה שהיו צריכים להתראיין ולהיבחן, אז עוד כמה דקות. שאלת, שהיו היהודים הולכים בספינה וטבע הספינה. אנשים עוברים בספינה, יש להם ארגזים של כסף וממון וסחורות, והספינה טבע. את האנשים הצליחו להציל. עכשיו, מה קורה עם כל הסחורות שבתוך הספינה? והוצלו הנפשות, והממון היה בתיבות, ועמד אחד מן היהודים שהוצל מן הספינה, ושכר גוי אחד שיעזור לו להציל מן הממון שהיה בתיבות. זאת אומרת, הנפשות הוצלו, אבל יש פה הרבה כסף. בוא תעזור לי להוציא את התיבות, נוציא את התיבות החוצה, ונראה מה לעשות איתם. והציל הגוי התיבה של ראובן. עכשיו, כל תיבה מסומנת. כתוב על זה מוישה, על זה יעקב, על זה ראובן, על זה יצחק. כל אחד יש לו את ה... כמו שהיום, אתה שולח איזה דבר דואר בחבילה. אז יש, אמן, השולח, הכל כתוב ומסודר. ואם זה ארגזי עץ גדולים שהיו בספינות, מסתם, כל אחד היה לו את הסימן שלו, והוא אומר לו, אחד היהודים אומר, תתחיל להציל את הזה, וטוב, הוא הגיע לטבעה של ראובן, ראובן לא נמצא שם בשעת מייסה. כי הוא הלך אולי, הוא התייאש או משהו כזה, ואחד היהודים אמר, לא, תוציא את הטבע, ובדיוק הוא מציל את הטבע של ראובן, והוא מתחיל להוציא אותה החוצה. והציל הגוי הטבע של ראובן, ועל כי מתמלא מים, ולא יכול לצאת ליבשה, כל דבר שמתמלא מים הוא הרבה יותר כבד, אתה לא יכול להוציא אותו, מכיוון שהספינה טבע, אז כל הדבר הזה יתמלא מים, והיה צריך לשבור את העץ כדי שהמים יישפכו, ושברו אותה, והוציאו מתוכה לתוך ספינה אחרת, ואותו היהודי הציל מעילים, כנראה בגדים, ומה שיכול, וגם הגוי הציל מה שיכול. ועל כי שהיה אופל בלילה, נתקבצו הגויים וחטפו מן הממון מקצת כסף ושאר נכסים. מה שיכלו, היה חושך אמצע הלילה. שאר התיבות שברו גויים אחרים בסדר ולקחו לעצמם. לשחר השחידו היהודים בעלי האבדה את מי שהיה לו, והצילו מכל מה שיכלו לפשפש ביד כל אחד, והחזירו לבעלים. וכל גוי שנשאר, שנחשד באותה עבדה ולא החזירה, העביר ידו באש כדיני מקום של גויים. איך מבררים אם אדם דובר אמת? שימו למה זה ידיעה היסטורית יש פה. אדם מעביר את ידו באש, וכנראה שקורה משהו, כדי לדעת אם לקחו ממון. זה משהו שאנחנו לא מכירים אותו משום מקום. כנראה שכך היו נוהגים באותם ימים לדעת אם אדם דובר אמת. פוליגרף. היום יש לנו מכונת אמת, או יש לנו... מה?
פוליגרף, כן.
פוליגרף. אז זה היה הפוליגרף, תעביר את ידך באש ונראה מה קורה. מדהים, בתוך תשובת רבינו גרשו מאור הגולה לפני למעלה מאלף שנים. כך היו עושים. חבר'ה, זה עוד לא נגמר. אתם תראו דבר יותר מבין. ועל הממון של ראובן, קבעו זמן לעשות עליו מלחמה, כי השאלה היא למי זה שייך עכשיו. הוא בטח התייאש, ואלה הצילו אותו. והקהילות שהיו נקבצים שם נתעצבו על עבדת אחריהם וגזרו בעלה ובשבועה על מי שיגיע לידו מכל מה שנאבד באותה ספינה שיחזור לבעל העבדה כמנהג הנוהג ברוב קהילות ישראל שכל מי שיפסיד כלום או בגניבה או בשום עניין שעושים לו תקנה וגוזרים על כל מי שיבוא לידו עבדה פלונית שעבד פלוני שיחזיר לבעלים. זאת אומרת, ברור שנחזיר את זה לראובן, הוא איבד את הדברים הללו. ובעוד 30 יום שהיה עוד ראובן מחזר על עבדתו, מחר גוי אחד, הזהב של ראובן שנעמד בספינה לשמעון, והוא שילם על זה כסף, אינו רוצה להחזירו לראובן, אומר, כבר זכיתי בו, שהעבדה ששטפה נהר מותרתי. הרי התייאשת, עבדה שטפה נהר, אלא מה? החזיקו פה אנשים והם הוציאו. עכשיו, אחד הגויים שהוציא לא הסכים להחזיר לראובן. הוא הלך ומחר את זה, ויהודי אחר קנה את זה. עכשיו בא בן אדם ואומר, תחזיר לי את זה, זה שלי. אבל הוא אומר, מה פתאום? עבדה ששטפה נהר, אתה צריך להתייאש מזה כבר, זה לא נוגע אליך. לפי השאלה, כך דעתי נוטה. אומר רבינו גרשום מאור הגולה. שאין בדברי שמעון ממש מכמה טעמים. זאת אומרת, אותו שמעון שלא רוצה להחזיר את העבדה, הוא לא צודק. שטוען שהעבדה ששטפה נהר מותרת, מעשה זו אינו דומה לטענתו, ואפילו התייאש ראובן, לפי שהוא לא הצילה מן הנהר שיזכה בה. זה לא שהוא שחה שם בלילה מתחת למים והוציא את הזהב, אלא הוא קנה את זה, הוא קנה את זה מגוי, אלא הגוי הצילה מן הנהר, ומשה למקום ציווה הכל להחזיר, ואמר שמואל דינא דמלכות הדינא, ובדיני הגויים, גוי שמציא מן הנהר, נוטל שכר מציאתן בזמן שמודה בה, אבל אם כפר דינו כגנב ולא נוטל כלום, מחזיר לבעלים בחינם, וגוי זה שהציל הזהב, כיוון שכפר בו בדיני המלכות, נעשה לו כגנב, ודינו של שמעון זה כלוקח מגנב, ויעשה בו תקנת השוק, וישבע כמה נתן, ויתול, כמה שילמת על זה תקבל ותחזיר, המכיר כלב וספרה ביד אחר, אם יצא לו שם גניבה בעיר, ישבע, כמה המניח הוציא ויתול, שאילו מדעתו החזיר לו היה כמשיב עבדה והיה נוטל בלא שבועה. ועוד, אפילו יהיה בדיני הגויים, מי שמציל בדיני גויים מנהר זוכה במה שמציל, ואפילו מתייאש ראובן, אפילו אחי כיוון שגזרו הקהל שהיו שם, הייתה תקנת הקהל, שמה? שיעשו מאמץ להחזיר את זה לבעלים האמיתיים, על כל מי שיבוא לידו כלום מכל מה שנאמד באותה עבדה, שיחזיר לבעלים, צריך שמעון זה להחזיר אותו היותר לראובן, אף על פי שהתורה זכתה לו שהפקר בדין הפקר. ומנהלן דתנן, ומתי יורש אדם את אשתו קטנה? בית שמאי אומרים מי שתעמוד בקומתה, ובית הלל אומרים מי שתיכנס לחופה. רבי אליעזר אומר מי שתיבעל וירושה ומתאמה לקטן עם מי הירושין, ואמרינן והאחה מדאורייתא ירית יורד אב ומדרבנן ירית לבעל, ואמרינן הפקר בדין הפקר. דמר רבי יצחק מניין שהפקר בדין הפקר, שלמר וכל אשר יבוא לשלושת הימים בעצת השרים והזקנים יוחורם כל רכושו. עכשיו מביאים עוד ראיה. רבי אלעזר אמר מהאחה, אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי אבות למטות בני ישראל, וכי מה עניין הראשים אצל האבות, אלא לומר לך, מה האבות מנחילים להם כל מה שירצו, הפרשים מנחילים להם כל שירצו. ואם תאמר כי אמרינה נפקר בדין הפקר, בדין חשוב כגון שמאי והלל, אבל העידנה לא, לעיקר למאמר אחי, דתנו רבנן, גמרא ידועה, למה לא נתפרשו שמותם של זקנים, שלא יאמר אדם, פלוני כנדב ואביהו. אדם יבוא לבית דין והוא יגיד, מה, פעם היו דיינים גדולים, היום? נו, הדיינים הם כאלה וכאלה, לכן לא פרשו את שמותם. ואומר, וישלח השם את ירובל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל, שאפילו זה בדורו כזה בדורו וכו' וכו'. הרי הוא כאביר שבאבירים, היא לכך מה שעשו הקהילות גזירתם גזירה ומעשה מעשה, ואין לשמעון לעבור על גזירתם ויחזיר היותר לראובן, ולא ייתן עיניו בממון שאינו שלו, כי מטעמים אלו מטעמים אחרים לא זכה בהם וכן הדין. זאת אומרת שהוא צריך להחזיר, הוא צריך להחזיר להחזיר את העניין. ו אבל מה שעולה פה, מה שעולה כאן, שהיו עושים את הפוליגרף הזה, היו עושים את הדבר הזה. ויש כאן עוד איזושהי נקודה שמופיעה מופיעה אולי במורדכי, שמצטט את העניין הזה, והוא אומר שהיו עושים כנראה איזשהו קרב, גם היו עושים איזה דו קרב כדי לדעת למי הדבר הזה שייך. והיהודים היו ממנים גויים, הם לא היו עושים בעצמם. קיצור, כל מיני פרטים שמופיעים פה. והרב חיים סולובייצ'יק, שיש לו ספר שנקרא שוט כמקור היסטורי, עושה שימוש מאוד גדול בתשובה הזאת כדי להראות איך באמת התנהלו המשפטים, איך התנהלו הדברים באותם ימים ובאותה תקופה ובאותו זמן. וממילא, אם נסכם, אז ראינו היום את מעבר התורה מבבל, איך התורה מגיעה לאשכנז, ראינו את רבינו גרשום מאור הגולה, דיברנו על חייו, דיברנו על יצירתו הספרותית, בתוכה דיברנו על התשובות שלו שהגיעו אלינו בערך 100 תשובות. התבוננו היום בשתיים, אחת שקשורה לסדר התפילה, זאת אומרת איך הוא מדייק, האם עושים קודם ברית או קודם תוקים בשופר, הוא לומד את מה שהוא לומד לפי סדר הפסוקים. והשאלה השנייה הייתה בענייני ממון, שהיא למעשה היא למעשה הביאה אותנו לשתי ידיעות מאוד מעניינות. אני קורא אותם שוב, כי הם הדבר המיוחד בתשובה הזאת, בקטע השני בתשובה סמחזיים. והעביר ידו באש כדיני המקום של הגויים, ועל הממון של ראובן קבעו זמן לעשות עליו מלחמה. זאת אומרת, עושים עליו מלחמה, הכוונה היא לדוקרב, והיהודים לא היו נלחמים אלא היו לוקחים גויים שילחמו אחד עם השני. כך מופיע פה בהערה על הדבר הזה, וזה כנראה קשור לכל מיני ידיעות היסטוריות, איך התנהלו חיי המסחר לפני 1,000 שנה, ואיפה אנחנו יודעים מה בדיוק היה ואיך היה וכו'. בכל מקרה, אנחנו רואים משתי התשובות הללו את הסגנון ואת הדרך שבו רבינו גרשום מאור הגולה משיב ומתייחס לדברים, ואגב זה אנחנו לומדים את כל הלימוד המיוחד הזה. תודה רבה ושבוע טוב. בעזרת השם, בשבוע הבא נתחיל להתבונן ברש"י ובתשובותיו. יש גם תשובות של רש"י.